ניתן לך טוף טופי, כאילו צריך לבוא ולדבר איתו ולראות איך מנסים באמת להביא את הרצון הזה למקום יותר טוב, יותר מתאים. והתורה שהיא מדברת כנגד היצר הרע, בעצם היא אומרת לנו שכל אחד ואחד מאיתנו, היצר הרע שלנו, בעצם זה חלק מהאישיות שלנו, זה כוח מכוחות הנפש שלנו. אלא מה? למה זה יצר הרע? בגלל שהוא עדיין לא מספיק בוגר, הוא לא מבין, כן, הוא תינוקי. הוא רוצה כל מיני דברים שילד קטן רוצה. והילד הקטן הזה שבתוכנו, אנחנו צריכים לבוא ולשוחח איתו ולדבר איתו, לא לתת לו נבוט בראש ונסות להכניע ולגמור אותו. בגלל שזה כנראה לא יעזור. אלא אנחנו צריכים לבוא ולשמוע מה הוא רוצה. אז אתה רוצה שטיפת תואר, אבל זה לא טוב, זה דבר רע, אבל הוא רוצה. אז מה אומרת התורה? אז היא מדברת כנגד יצר רע. אז היא אומרת לו, אתה יודע מה? טוב, בוא נלך איתך. בסדר, אתה רוצה שטיפת תואר? סבבה. אז בוא, רגיל לך את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה צמנת שביה מעליה. גם עכשיו אתה רוצה אותה? רוצים להביא את היצר הרע למקום כזה, שבעצם הוא ישלים עם הרצון של התורה. התורה לא רוצה לגמור אותו, התורה רוצה להביא אותו למקום כזה שהוא יבין שבעצם הדבר הזה הוא לא נכון, הוא לא ראוי, והוא לא ראוי. כן, הרי אחרי זה רש"י אומר, הפרשייה הבאה זה בן צרור ומורה, סופה שבסופו של דבר מה שיהיה לך ממנה זה בן צרור ומורה. כן, כשאתה מגיע, כן, אחרי זה שנאה, כן, בן השנייה ואחרי זה בן צרור ומורה, כן, כלומר, התהליך הזה הוא לא תהליך טוב, אבל התורה לא באה ואומרת ככה זה, גמרנו, נקודה. התורה כן מנסה לדבר כנגד היצר הרע כדי לבוא ולהביא גם את החלק הנמוך של האישיות של האדם למקום כזה שהוא בשל להבין את רצון התורה. ציטטתי פה דברים של ריל בלוך, רבי יוסף לייב בלוך, שאני חולה עליו, כן? אני הרבה הרבה מזכיר אותו, משתמש בו, אני מניח ש... במהלך השנה או תשמעו את השם הזה, הוא אחד מבעלי המוסר, הוא מוגדר כאחד מבעלי המוסר. הוא חתן של רבי אלעזר גורדון. רבי אלעזר גורדון היה ראש ישיבת טלז, והוא בעצם היה ראש ישיבת טלז אחרי רבי אלעזר גורדון. הוא נחשב אחד מבעלי המוסר, הוא למד גם אצל הסבא מקלם וגם אצל הסבא מסלבודקה, אבל הוא אדם מרשים ביותר, מאוד 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 עצמאי. הוא היה מחובר לחסידות, זה ברור לי, א', כי באחד מהמקומות הוא מצטט תניא, וב', בגלל שבמקום אחר שהוא לא מזכיר את התניא, הוא בעצם אומר תניא, וברור לי שזה תניא. אבל חוץ מזה הוא המון המון עוסק במושגים קבליים, כלומר הוא בהחלט מחובר וקשור לעולם של הקבלה, של החסידות, וגם הרעיונות שלו והתפיסות שלו הן תפיסות שהרבה פעמים ממש ממש אפילו מנוגדות לתפיסות הקלאסיות של עולם המוסר. ופה יש דוגמה לדבר הזה. יש עוד שיעור אחד מאוד מאוד יפה שלו שעוסק בנושא הזה שנקרא פליס מעגן רגליך, ואולי נגיע אליו גם פעם, אבל פה הבאתי שיעור אחר שהכותרת שלו זה קורבנות. דרך אגב, בתערוכה פה של הרב קוק, ראיתם בין השאר בצילומים, נראה לי שזה מופיע פה ראיתי את זה, שיש תמונה של רבי עזר גורדון, וכתוב שהוא רצה להביא את הרב קוק לטלס להיות משגיח. טוב, לא טוב, לא יודע. בכל מקרה לא היה. אתם יודעים שרב שימן שקופ, רב שימן לימד שם בטלס, ביחד עם אריל בלוך, וכשהרב קוק הקים את הישיבה המרכזית העולמית, אז הוא רצה להביא את רב שימן שירם במרכז. הוא כבר שלח לו סרטיפיקט, שלח לו אשרת כניסה לארץ בשביל להיות רם במרכז, אבל בסוף היה משהו שם מתפקשש, לא יודע בדיוק מה, אבל הוא לא הגיע. אז סתם שני כיוונים הפוכים. הרב קוק היה משגיח, יכל להיות משגיח בטלז, רב שימן יכל להיות רם במרכז הרב. מה הדברים האלה היו עוצרים בעולם התורה, אני לא בדיוק יודע. קשה לזה, תמיין, לשער. טוב, אז אומר אריל בלוך ככה. ולפי האמת, לא רק שאי אפשר לו לאדם להשריש מקרבו את כוחותיו הטבעיים ומוכרח שימצאו בו כולם, אלא גם דרוש וראוי הוא שכל כוחותיו יחיו בו. כי רצון השם בריאת האדם היה שיהיה ויחיה דווקא במתכונתו הזאת, ורק האדם שכל כוחותיו ערים וחיים בו נקרא אדם שלם. כן, כלומר, אומר הרב לוך, הניסיון הזה לבוא ולהכניע את היצר, להכניע כוחות, לבוא ולהילחם כנגד כוחות, שיכול להיות שיש נימות כאלה בתוך עולם שבעלי המוסר, הוא אומר, לא רק שזה לא אפשרי, שזה לא עובד. בשם אריל בלוך אומרים את המשפט הבא, הרבה מופיע בבעלי המוסר, המונח הזה לשבירת המידות, לשבור את המידות. אז אריל בלוך תמיד אמר שאם תשבור את המידה, אז תקבל שתיים. כאילו מה תרוויח, אז יהיה לך פעמיים את אותה מידה, כן? כמובן מידות רעות כמובן. כלומר, אתה רוצה לשבור את הכעס, אל תשבור את הכעס, כן תשבור את הכעס, יהיה לך שני כעס. אז זה המוטו שלו. אז הוא אומר, זה לא יעזור, אי אפשר לגרש יצר רע במקלות, כן? זה עוד משפט שמיוחס לו. אין דבר כזה, זה לא עובד. אבל חוץ מזה, זה גם לא נכון. לא צריך לעשות את זה. בגלל שרצון השם בריאת האדם היה, כן? למה השם ברא בך את כל הכוחות האלה ואת כל התכונות האלה? בגלל שהוא רוצה שאתה תשתמש בהם, שתחיה עם כל הכוחות האלה, שתנצל אותם. והתורה דורשת שהאדם בשלמותו, היינו בכל כוחותיו, יהיה כמו שצריך הוא להיות ויעשה מה שנפקד עליו לעשות, ואין התורה דורשת מאדם שימית כוח אחד מכוחותיו ויחיה בלעדו. כי מלבד שלא יעלה זאת בידו, מפני שלא ניתנה היכולת לאדם לעקור כוח מכוחות נפשו, לבלי תחשב עמו כלל, כי אם יכניעו במקום אחד, יתפרץ אחר עבור איזה זמן במקום אחר. וביתר שאת וביתר עוז. כן, כלומר, אי אפשר, בגלל שאתה יכול להשיג איזשהו ניצחון טקטי, אתה יכול להשיג ניצחון מקומי. הנה, הצלחת עכשיו להכניע אותו. אבל פתאום הוא יבוא לך ממקום אחר בלתי צפוי, ובעוצמות פי כמה וכמה ממה שהיה לפני זה. ולכן זה פשוט בלתי אפשרי לעשות את זה. והנה, מלבד זה, עד כמה שיעלה בידו לעקור כוח מכוחותיו, אבל לא תחסר נפשו, ולא יהיה אדם שלם. כי איננו על פי מתכונתו האמיתית שנקבע לו מהשם. ועד רבה, כל כמה שיגדל האדם מתגדלים ומתחזקים עמו כל כוחותיו ורגשותיו. כן, להפך, דווקא האדם הגדול, דווקא האדם השלם, העוצמות של האישיות שלו, הכוחות שלו, כל כוחות החיים שלו, כולל התאוות שלו, הם הולכים וגדלים ומתעצמים, כמו שכתוב שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, בגלל שהגדלות של האדם, האדם שחי על פי רצון התורה בשלמות, בגדלות, בעוצמה, אז מלא כל האישיות שלה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עוצמתית, על כל המרכיבים שלה. מצינו בגמרא עבודה זרה, בדף כף, מעשה ברבי שמעון גמליאל שהיה על גב מעלה בהר הבית, כן, עמד על איזה מדרגה בהר הבית, זה רבן גמליאל הזקן, שעוד היה בפתח הבית, וראה נוכרית אחת נאה ביותר, אמר, מה רבו מעשיך השם? ואף רבי עקיבא ראה את אשת טורנוסטרופוס הרשע, רק ושחק ובכה. רק, כן, ירק, שהייתה הבאה מטיפה סרוכה, צחק. דעתידה דמתגיירה ונעשיב לה, בסוף הוא התחתן איתה, הוא ידע את זה, כן, שבעתיד הם התחתנו. הוא בכה, די שוף רבה לי ואפה, כן, הוא בכה על זה שהיופי הזה אחרי זה בסופו של דבר יבלה באפר. לכאורה, הגמרא זאת תמועה. הייתכן שאדם גדול כרשום מגמליאל להתעניין בעניינים אלו והתפעל מהם. ואונם בגמרא שם מקשה, ולהסתכלו למשארי, כן, הגמרא מקשה, מה זאת אומרת? איך הוא יכול להסתכל על הנוכריה הזאת? הרי אסור להסתכל על נוכריה, כן? ואונה שם הגמרא, ומשארי קרן זוויתו. כלומר, אומרת הגמרא, זה לא שהוא נעמד, כן, והלך והסתכל על נשים יפות, אלא קרן זוויתה, זאת אומרת, הוא הלך מפה, והיא הלכה מפה, ופתאום הוא ראה אותה, באונס, כן, בלי שהוא רצה. למרות שהוא עמד על גב מעלה, כן? אז איך זה בדיוק היה קרן זווית? או שאולי בדיוק היא יצאה מאיזה פינה? קיצור, זה מה שהגמרא מתרצת. הגמרא מתרצת שזה לא שהוא מלכתחילה הלך והסתכל עליה, אלא שהוא בטעות הוא ראה אותה. אבל אז הוא ראה אותה כבר, אז הוא אומר, מה רבו מעשיך השם? אבל מכל מקום קשה להבין איך עשה עליהם דבר כזה, גם על רבי שמעון גמליאל וגם על רבי עקיבא, רושם כל כך חזק לעורר בהם רגשות התפעלות שנזדמן להם לראות על ידי אונס. כן, מה כל אחד ואחד מאיתנו היה עושה? בטעות, אתה רואה איזה מישהי, אז מה? אני מקווה. משפילים את האמס, זאת אומרת, כאילו, זה התנועה. אני אומר שגם הוא לא התבונן בעומק, אבל מה רבו מעשיך השם? זו תגובה מפתיעה, נכון? כאילו, זה מה שאתה יוצא לך מהפה. מה רבו מעשיך השם? איזה יופי. יש פה גם מה שלא תכונם אולי. לפי מי שסובר שלא תכונם זה להגיד שיש משהו יפה, כן, אצל גויים. בכל מקרה, איזה מין תגובה זאת? אבל באמת מלמדים אותנו חז"ל בסיפור מעשה זה, כי דרך האדם הגדול הוא שיהיה בכל כוחותיו ושיהיה ער ומרגיש את הכל. כי אל לו לבטל רגשותיו. ולכן כל מה שיגדל הרי כל רגשותיו ערים וחיים בו יותר. וגם רגש היופי מפותח בו בכל תוקפו. מתפעל ומתרגש הוא בראותו מחזה טבע נהדר. ובשומרו ניגון נעים. ובראותו בריאה נאה ביותר הוא בא לידי התפעלות. כי האדם הגדול ורוחב ליבו וכוחותיו הגדולים והחזקים, אי אפשר שלא יתפעל מענייני הטבל הנהדרים. ונפשו הגדולה מכילה את הכל, מוצאים את הדם. כל ענייני העולם המעוררים התפעלות והתרגשות. אלא, כן, בסדר, כמו זאת הנקודה. הנקודה היא שאנחנו בעצם לומדים פה שרבי שמעון גמליאל היה אדם גדול, מפותח עם כל כוחות הנפש שלו. והוא היה אדם מתפעל. הוא היה אדם שיופי עושה עליו רושם. אלא שרבי שמעון גמליאל, את הרושם הזה, הוא מפנה כלפי שמיים, אומר מה הוא מעשיך השם, כמו זאת האמירה שלו, כאשר הוא בא ומתפעל מיופיה של אישה. הוא יודע להתפעל, זה דבר שהוא משמעותי עבורו. זה, כן, זה עושה לו משהו. כי הוא אדם מפותח, הוא אדם רגיש, הוא אדם עדין, הוא אדם שכל הכוחות שלו הם בשיא הכוחות, בשיא ההתפתחות שלהם, בשיא העוצמה שלהם. אבל הוא יודע לנתב את זה כלפי מעלה. אלא שאינו מוציא את התעוררות תנועת נפשו לעניינים גסים וכאורים. כי אצלו נוגעת התעוררות כוחותיו למיתרי נפשו היותר דקים ועדינים. מעוררת אותם ומביאה אותו לידי התרגשות יותר עליונה. ואומנם אסור לו אפילו לאדם הגדול להתעסק בעניינים אלו שבכוחם לעורר רגשות בלתי טובים. כן, כלומר, כמובן שאנחנו לא מעודדים להסתכל בדברים שהם לא ראויים. כן, הרי זה דבר זה היה באונס. די לו להסתכל למה שמותר בטבע הנהדר, ביופי חוכמת התורה המפתחת את כל רגשותיו וכוחותיו של האדם. אבל אם יזדמן לו לראות דבר מה, אף באונס, הרי הוא מוכן לקבל בנפשו הגדולה הרגשות שמתעוררים בה, ואין ליבו אטום מלהתרגש מיופי זה. וגם אינו עובד על ידי זה את דרכו העולה למעלה בקודש, אלא בהרגישו הכל בכל תוקף נפשו הגדולה, יודע הוא להשתמש ברגש זה לתכלית הנשגבה להכרת הבורא. ולא רק שאין זה מזיקה ומורידו ממעלתו, אלא אדרבה הוא מרומם את זה הרגש, ומרומם אותו, ומתרומם איתו להתבונן על ידו בכוח השם וגדולתו, ובהכירו בכל העניינים את כוח הבורא, שברא בריאות נפלאות ונהדרות מאפס ומאין, ובא מיד להתפעלות נישאה ורוממה למה רבו מעשיך השם. כן? זאת אומרת, הוא על ידי הדבר הזה, הוא בא לידי התרוממות. האריל שם מדבר על זה, כן, זה קשור לפרשת שבוע שעבר, גם מה שדיברנו בקידוש, תמים תהיה עם השם אלוקיך. והאריל רוצה להסביר שמה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך, שתהיה תמים, שלים, כן, כמו שדיברנו, אבל שלים בכל הכוחות, כל כוחות החיים. כל כוחות החיים, כל העוצמות עם הכל, אבל כל התמימות הזאת, עם השם אלוקיך. זאת אומרת, אז כאשר אתה תהיה שלם מכל הכוחות, אז תוכל לנתב את כל העוצמה הזאת, את כל הכוחות של החיים שלך ושל האישיות שלך, עם השם אלוקיך, להפנות את הכל כלפי מעלה, לא לקחת את הדברים למקומות של איסורים, של נהנתנות פשוטה וזולה, אלא לקחת את כל הכוחות ואת כל העוצמות, כדי להיות מחובר עם השם אלוקיך. אבל יקשה לנו מה שמצאינו בדברי חז"ל, דברים הנראים כסותרים לזה שאמרנו, כמו אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת על מי שימית עצמו עליה. הרוצה למות ימית את עצמו. כן, הרי הדבר המקובל שאין התורה מתקיימת על מי שימית עצמו באוהלה של תורה, כן, להמית עצמו, הכוונה שהוא כן אמור לבטל כוחות חיים ולמעט כוחות חיים זאת המטרה, זאת התכלית, רק ככה קונים תורה, נכון? זאת ההבנה הפשוטה שכולנו מכירים, נכון? אז הוא אומר ככה, שאין הכוונה בהם שימית איזה כוח מכוחותיו ויהיה בלעדו. כי אי אפשר זאת לאדם, כמו שבארנו, שאם גם יעלה לו להכניע לפי שעה כוח אחד, זה או אחר, אבל להשושו ולהמיתו אין ביכולתו. והכוח ברגש המוכנע וחוזקה יתלהט בו ויתפרץ ביותר תוקף במקום שלא פילל ולא שיר כלל. לכוונתם היא שיהיה יגיע ועמל בתורה, אפילו אם על ידי זה יחלש כוח גופו, וגם יחסר נפשו מהנאות הגוף המיותרות, ושימית את הרע שבכוחותיו, שלא ישתמש בהם לשום תכלית מגונה ושפלה, ושהכל יפעול רק במטרה טהורה וקדושה. את כל כוחותיו ינהל לטובה, יעלה אותם ירומם ויקדם לשורשם, שורש הכל, ואז ורק אז יקרא אדם תמים ושלם עם השם אלוקיו. אין הכוונה להמית כוחות נפש, הכוונה אולי לפעמים קצת להחליש, אבל בעיקר הכוונה לא לתת ביטוי של של עבירה, כן, לא לתת ביטוי של איסור לאותם כוחות ולאותם תאוות, אלא לחזק אותם רק בכיוון, במהלך של הטוב עם השם אלוקיך, כן? כלומר, להשתמש באותם כוחות ובכל הרצונות ובכל המאוויים ובכל התשוקות, הכל בסופו של דבר לקחת להשם אלוקיך. זה בעצם התפיסה של דיברה תורה כנגד יצר הרע. זאת אומרת שיצר הרע הוא לא רע במהותו. הרוע של היצר הוא בזה שעכשיו הוא בוסרי, הוא קטן, הוא נמוך, הוא לא משתמש, הוא לא רוצה לנצל, לא יודע לנצל את הכוחות לדבר הטוב. אבל ההתייחסות שלנו לדבר הזה, זה לא לבוא ולהכניע אותו, ולהילחם איתו, ולהשריש אותו, משהו כזה. אלא ההתמודדות שלנו זה לבוא ולטפל בו, ולפתח אותו, ולשכלל אותו, אבל לבגר אותו. וזה אומר לבוא ולדאוג לכך שלאט לאט הוא יתקדם למקום כזה שהוא מקום של אמא שמלוקחה, למקום כזה שהוא לא מתנגד לעבודת השם, שהוא לא מפריע בעבודת השם, אלא בעצם הוא חלק מהסיפור, הוא שותף בדבר הזה, והוא להפך, הוא דווקא מעצים אותנו עבודת השם שלנו. אבל האישיות שלנו וכל כוחות שלנו זה דבר שככה הקדוש ברוך הוא פרע אותנו, ככה רוצה שאנחנו נהיה. ושנהיה ככה חזקים, שנהיה ככה בכל המכלול של הכוחות שלנו, ולכן אנחנו צריכים לפתח את הכוחות, וחס וחלילה לא להילחם נגדם, ולא למעט אותם, ולא להתנגד להם, אבל כמובן לא לתת להם להיות משוחררים וחופשיים, בלי שום רסן, אלא לנסות ולדבר עם היצר הרע. זאת אומרת, לראות איך אפשר לבוא ולנתב, איך אפשר לשכנע, איך אפשר לרומם, איך אפשר לבוא ולקדם אותו לעבר המטרה, לעבר היעד הסופי. כן, תזכיר לי שוב את השם?
שמואל.
אני יכול לתת דוגמה. אני אתן דוגמה מהשיעור של פלס מעגל רגליך. תלת שואל בבלוך שאמרתי שאנחנו לא... לא הבאתי אותו פה, אבל אני אסגיר אותו. האבות של הריב לוח בשיעור ההוא של פלס מעגל רגליך זה ש... זה פסוק במשלי, פלס מעגל רגליך וכל דרכיך ייכונו. הוא אומר דבר מאוד מאוד יפה. הוא אומר, פלס מעגל רגליך בעצם בא לומר דבר כזה. יש לנו נקודת מרכז. נקודת המרכז זה העולם של עבודת השם. של לימוד תורה, של תפילה, של עבודת השם. ומסביב למעגל הזה יש מעגל יותר רחב, שהוא המעגל של הצורך של האדם. של הצרכים של האדם, שמשהו צריך לקחת מהעולם, כדי שהוא יהיה אדם נורמלי, אדם שפוי, אדם עם כל העוצמות וכל הכוחות כמו שמדבר פה. והחידוש שלו, וזה חידוש עצום, שככל שהאדם יותר קרוב לנקודה הפנימית, אז ככה מעגל הצרכים שלו יותר קטן. אתם מבינים את התרשים? נכון? כאילו כשנוחים נקודה בתוך המעגל, ככל שאתה מתרחק מנקודת המרכז, אז ככה הרדיוס יותר גדול, נכון? אז מי שקרוב למעגל בפנים, אז הצורך שלו הוא מאוד קטן. ככל שמתרחקים, הצורך נהיה יותר גדול. הוא אומר רבי עקיבא איגר, הגאון מווילנה, שבעצם חיו רק מתורה, בגלל שהם היו כל כך קרובים לנקודת המרכז, שאת כל העוצמות שלהם, את כל כוחות החיים שלהם, את כל החיות שלהם, הם קיבלו מהתורה. ולכן, מעגל הצרכים שלהם היה מינימלי. הם לא צריכים כמעט לקחת כלום מהעולם, כי את כל החיים, את כל העוצמות, הם קיבלו מהתורה בעצמה. אבל אנשים אחרים, כן? ככל שאדם יותר רחוק מנקודת המרכז, אז ככה ממילא, כדי לחיות טוב, כדי לחיות עם כל הכוחות שלו, הוא צריך, יש לו מעגל יותר גדול של צרכים. עכשיו פה המעגל הזה, הוא מחייב את האדם. מצד אחד, כמובן שאסור לאדם לבוא ולהתפרע, כן? ולהתענג יותר ממה שבעצם הוא צריך כדי לחיות בצורה נורמלית. אבל מצד שני, גם אסור לו לקמץ מעצמו, כן? הוא יכול ליפול או ימינה, כאילו החוצה מהמעגל, להתחיל להשתולל, אבל הוא גם יכול ליפול פנימה, וזה נפילה. אדם שלא נותן לעצמו את הצורך שלו, כלומר הוא עושק את עצמו מהדברים שנצרכים לו כדי לחיות בצורה טובה ושמחה, אז בעצם הוא באותה מידה, הוא פושע. כן, חוטא על הנפש יקרה. כן, הוא לוקח את המושג של נזיר, ככה הוא כותב שם. זה חטא על הנפש. וכיפר עליו מה שחטא על הנפש, כן, מה חטא זה? שצייר עצמו מן היין. יש מצב שאדם עושק את עצמו מדבר שבעצם הוא צריך אותו. ואדם צריך לדעת מה המעגל הצרכים שלו. אחרי זה הוא עושה עוד מהלך בסוף השיעור. הוא אומר, רגע, אז אם כל שנייה אני צריך לחשוב, זה בתוך המעגל שלי, זה מחוץ למעגל שלי, אז מזה בעצמו אדם יצא קוקו. כן? כבר עדיף להסתגף ולהתנזר ולא ליהנות מכלום, מאשר כל דבר, רגע, זה בתוך המעגל, מחוץ למעגל, אני צריך את זה, אני צריך את זה. אז הוא אומר, בגלל שגם זה צורך של אדם לחיות בצורה נורמלית, אז מאלה הוא לא צריך על כל דבר להתחיל לעשות חשבון. אדם יודע שבאופן כללי, כן, לא להשתולל בצורה, לא להתפרע. אבל כל דבר שהוא רוצה, הוא מרגיש שהוא צריך אותו, אז סימן שהוא צריך. סימן שזה חלק ממעגל הצרכים שלו. ולכן הוא צריך לקחת את זה. למה הוא צריך לקחת את זה? כדי שהוא יחיה בצורה טובה ושמחה כמו שהשם ברא אותו, כדי שהוא יוכל לעבוד את השם בבריאות הנפש. אז איך מתקדמים? תשאלו אותי. אז איך אפשר להיות יותר, כן, להתקדם בעבודת השם? איך אפשר להקטין את מעגל הצרכים? התשובה היא פשוטה. ככל שאדם יותר קרוב למרכז, אז אוטומטית, בהתאם לכך, גם מעגל הצרכים שלו קטן. כלומר, יש כאלה שחושבים שהמלחמה שלי להיות יותר קדוש, מה זה? להילחם עם עצמי על האוכל. אני אוכל פחות ממה שאני צריך, וככה אני אדם יותר קדוש. אבל זה שטות, בגלל שכשאתה אוכל פחות ממה שאתה צריך, אתה רק פוגע בצרכים שלך, אתה פוגע בעצמך. וזה לא יקרב אותך. מה כן יקרב אותך? אם תלמד טוב, כן? תאכל הרבה, שתהיה לך כוח ללמוד, תלמד טוב, תלמד בשמחה. תתפלל להשם, תהיה יהודי יותר עובד השם, יותר עובד השם באמת, לאט לאט תהיה יותר ויותר קרוב לקדוש ברוך הוא, תהיה יותר קרוב לנקודת המרכז, ואז אוטומטית, בלי שבכלל תצטרך להתאמץ ולהילחם, ממילא תהיה צריך פחות. אנחנו נרגיש את זה על עצמנו עכשיו בפעמים, בחיים שלנו, כן, תקופה שטוב לנו בישיבה, שמצליחים, שלומדים טוב, שיש טייגן, שיש אש, יש ברן, כן? אז מילא, פחות צריך כל מיני דברים. לא כן אנחנו מתאמצים להסתגף. אלא כי אנחנו מרגישים שהתורה נותנת לנו את הכוחות ואת העוצמות. זה מחיה אותנו, זה משמח אותנו. אז לא צריך עכשיו ללכת לחדר לגמור איזה שוקולד או משהו. כן, למה? כי לא מרגישים את הצורך הזה. אבל תקופות שיותר קשה ויותר חלש וקרחת וזה, אז מרגישים שארוחת צהריים זה צורך יותר חיוני, כן? או כל מיני ממתקים, או כל מיני דברים, או פתאום אני חייב לצאת לאיזה הפסקה של 5 דקות, צריך לצאת איזה טיול, נשום קצת אוויר צח וכו'. בגלל שבסופו של דבר, כאילו אפילו בתוך המצב שלנו יש תקופות ויש תקופות, אבל אנחנו מרגישים שככל שהתקופה היא תקופה יותר של קרבת אלוקים, שיותר קרובים לקראת המרכז, אז ככה אוטומטית אנחנו פחות צריכים דברים אחרים, ואנחנו חיים בטוב ובשמחה. אבל כאשר תקופה של התרחקות, או כל אדם במקום שבו הוא נמצא בריחוק שלו מקראת המרכז, אז ככה בעצם הוא צריך את הדבר הזה, וזה חידוש עצום. החידוש הוא ההתקדמות בתחום הזה של התלות בעולם הזה, זה לא במאבק חזיתי נגד הצרכים, אלא בהתקדמות, בהתרוממות, בהתעלות, בלהיות יותר ויותר קשורים לעבודת השם. והנושא של הצורך והיחס לחומר הוא בעצם משהו שהוא משתדרג ומתעדכן ומתארגן בהתאם למקום שבו אדם נמצא. ככל שתהיה יותר עובד השם באמת, אז ככה תהיה פחות צריך דברים אחרים. זה המהלך של הריבלוך. בסדר? עכשיו, למשל, הנושא של, הוא נותן שם כל מיני דוגמאות, כן? הוא מדבר על טיול וטיולים, כן? ולדבר עם חברים ואוכל ומוזיקה, אני חושב גם, ופה הוא דיבר על מוזיקה, כן? וכל הדברים האלה, כל הצרכים האלה, אז בסופו של דבר, אדם יכול מצד אחד לבוא ולהילחם עם עצמו, וכל הזמן להיות במאבק מתמיד עם כל הצרכים שלו, ומצד שני, אדם יכול לבוא בגישה בתפיסה, בהבנה, שכאשר אני רוצה לאכול משהו, לפעמים אני מגזים, ואסור להגזים, זה נכון. אבל לפעמים אני צריך כן להיות קשוב לצורך הזה, שזה, כמו שקראנו קודם, זה הילד הקטן שבי, זה חלק, זה הגוף שלי, זה חלק ממני, זה אני באיזשהו מקום. ואני צריך להקשיב לזה ולשמוע את זה. עכשיו, אתה לא חייב תמיד לתת הכל, כן? אתה יכול לעשות, אמרנו, מסע ומתן, אתה רוצה, בו חצי, בו זה, אבל דיברה התורה כנגד יצר הרע. אתה רוצה לאכול עכשיו, בא לך לאכול שוקולד, אז אל ת... שום דבר. תקשיב, אתה יכול לשכנע אותו, אתה יכול להגיד לו, תשמע, עזוב, לא עכשיו. בוא נראה, אולי אחר כך. בסדר. אם אפשר לשכנע, אם אפשר לדבר, דיברה התורה, כן, דבר, דבר. דיברה התורה כנגד יצר הרע. תנהל מסע ומתן. אל תיתן לו בראש וזהו. לפעמים צריך גם להקשיב לו, צריך לשמוע לו, צריך לתת לו את זה. לפעמים אנשים חונקים וחונקים 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 את עצמם, ובסוף מגיע הרגע שהעסק הזה פשוט מתפוצץ, מתפרץ. בגלל שלא דיברת איתו, לא שכנעת אותו, רק חנקת אותו וחנקת אותו וחנקת אותו, עד שבוקר אחד או ערב אחד יימאס לו. ומה הוא יעשה? הוא ישבור את הכלים. איך קוראים לזה? לפעמים קוראים לזה משבר, כן? זאת אומרת, חנקת, 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 זהו, בום, לא יכול יותר. לפעמים זה משבר, משברון, לפעמים זה משבר יותר קשה, לפעמים זה משברים שאנשים מתקשים לצאת מהם. אני מכיר כמה סיפורים כאלה. דיברה התורה כנגד יצר הרע. תדבר איתו. לא תמיד צריך לענות לכל מה שהוא רוצה, לא תמיד הוא, כן, הוא ילד. הוא ילד הזה אומר שלא כל מה שהוא קופצים לדום. אתה השולט. כן, אני הגבוה, כן, אני הבוגר, הרצון שלי, הוא השולט. לא להתבלבל. אבל השליטה, שליטה זה לא אומר דיכוי. שליטה זה אומר, דיברה תורה כנגד יצרה. בוא נשמע מה קורה, מה הצורך, מה רוצים, מה הגיוני, מה לא הגיוני. מה מתאים לפלס מעגל רגליך, מה מתאים לצרכים שלי, מה לא מתאים. דבר על זה. יש תופעה, אני חושב, שדי מקובלת, שמגיעים לישיבה, גם חבר'ה שרגילים לנגן, זהו, וטו, גמרנו. מתי מנגנים? בבין הזמנים. לפעמים זה נכון, כי זה לא כזה צורך, כאילו, בסדר, יאללה. כשאין מה לעשות, מנגנים. מי שזה ככה אצל, אז בסדר, יש מה לעשות, אז לא צריך לנגן. אפשר ללמוד תורה. לא אפשר, צריך. אבל יש כאלה ש... באמת, כי זה שהם לא מנגנים, זה באיזשהו מקום, זה חונק אותם. זה פוגע בשלמות האישיות שלהם. זה פוגע בעוצמות החיים שלהם. הם מאוחים קצת, הם קובצ'ים. אבל צריך לבוא לתורה עם כל האישיות, עם כל הכוח, עם כל העוצמות, עם כל האדם. אז נו, אז תן לו חצי שעה בשבוע ושיהיה רגוע, שיהיה מבסוט, מה אכפת לך? זה שווה הכל. כל השבוע יכול לראות אחרת, בגלל חצי שעה שבן אדם, לא יודע מה, מנגן למשל, דוגמה לקחתי, כן. אבל דיברה התורה כנגד יצרה, בוא תדבר, תדבר עם האישיות הזאת, תדבר עם הרצון. מוזיקה יש בזה אפילו משהו יותר מאשר, כן, זה לא יצרה, זה לא סתם תאווה, זה משהו שהוא מאוד נשגב ועליון וכו', כן. אבל אפילו מוזיקה, יש כאלה שמתנזרים במוזיקה למרות שהם מרגישים שזה דבר שהם צריכים אותו. אבל אני חושב שזה לא דבר נכון. במידה, בגבול. צריך לבחון את זה, כמה, מתי וכולי, אבל לדבר עם עצמנו, להיות בתקשורת עם עצמנו, כן? זה לא שמגיעים לישיבה, מקפיאים את האישיות ולומדים תורה. זה לא עובד. האישיות היא צריכה ללמוד תורה, עם כל הכוחות, עם כל העוצמות. לכן אסור להקפיא שום דבר, צריך לחמם הכל, כן? לחזק הכל, את כל כוחות החיים. להפך, התורה אמורה להעצים את האדם. פתאום צריך להיות יותר רוצה הכל. צריך לבוא ולשים גבולות כמובן, אבל דיברה תורה כנגד יצר הרע. הערות, קושיות.
עם גישה כזאת אני לא בטוח שאני מבין איך אתה מתקדם. אני אתן דוגמה, כשהגעתי מהתיכון, כן, אז מה שהייתי רוצה ללמוד זה לא מה שאני לומד עכשיו. כן, הייתי פחות קודמה, הייתי יותר רוצה דברים, מחשבה, רכות, פעילות. עכשיו, הסיבה שאני יותר לומד עכשיו גמרא, ואני יותר מתחבר, ולדעתי זה גם יותר נכון. כי ישבתי עצמי חזק, זה לא נהנית מזה כל הזמן. אמרתי עצמי, כן, אני חונק את עצמי, אבל אתה גם למד את היצר הרע, מה גם טוב לך. יש עניין, כן, לשבת עצמך ולמד את עצמך משהו, אז אתה תהיה חלק ממך, גם כשזה קשה וגם כשאתה צריך להתגבל לפעמים.
אני מסכים עם כל מה שאמרת, אז אולי תנסה לחדד לי, כאילו איפה אתה מרגיש שמה שאתה עכשיו הערת סותר את מה ש...
אם בכל הנפש שלי זה שאני צריך את החסידות, את הרב קוק, וזה מה שעשיתי שאני באמת, זה כאילו זה היה עושה לי כל כך טוב בזה.
כן.
אם אני אקדיש יותר מדי זמן, כאילו, אם הייתי מקדיש כמה זמן שחשבתי שהייתי צריך לזה, אז לדעתי זה לא היה... אם הייתי הולך מה שאני מרגיש נכון וטוב לי ואיך שאני שמח, אז לא הייתי עוד לומד מספיק מועד להגיע למקום כאילו ש...
אז בואו אני אגיד לך את זה בצורה שכאילו אני רואה את זה. אני חושב שמי שמרגיש שנטיית נפשו, כן, ללימוד חסידות והרב קוק וכו' וכו', אבל הוא יודע שמה שנכון, מה שצריך, כן, זה ללמוד גמרא בעיון. אז אני הייתי אומר לו, ננסה ללמוד, להיכנס ללימוד וכו' וכו' וכו', אבל אל תחנוק את הרצון שלך ללימוד חסידות והרב קוק, כלומר תקבע חצאי שעות, תקבע זמנים וכולי, שתרגיש שהם נותנים מענה לצורך הזה שלך. אבל הייתי אומר לך, כן, שאם, כן, יבוא אליי בן אדם יגיד, אני מרגיש שלימוד גמרא בעיון חונק אותי, לא מסוגל, כן? דרך אגב, היה יהודי כזה שבא לרב עמיטל לפני בערך 30 וכמה שנה, קוראים לו יוסי אביב, שהוא מומחה לקבלה. והרב עמיטל אמר לו, שב תלמד קבלה, ישיבת הר עציון, כן? בגוש, הבן אדם ישב ולמד קבלה, שלושה סדרים ביום אני חושב, בסדר? כאילו, יש דברים של הרב קוק, לפני הרב עמיטל, כאילו, בנושאים האלה וכו'. אז דבר, זה לא יצר רע, זה יצר הטוב, כן? אבל זה חלק מהאישיות שלך, אבל דבר עם זה, זאת אומרת, בוא נשמע, בוא תקשיב. זה שהגעת עד הלום, כן? והצלחת להשקיע את עיקר כוחך ומרצחך בלימוד גמרא בעיון, כן? אני מניח שהצלחת לשכנע באיזשהו מקום את היצר הרע, שזה עובד וזה הולך והצלחת, כן? וכל הכבוד. אבל לא הייתי ממליץ לך, כן? לבוא ולחנוק. לא הייתי ממליץ לך לבוא ולהגיד, טוב, אני עכשיו... וזה גם דברים שקורים, כן? יש אנשים כאלה שהנטייה הנפשית שלהם, זה נטייה דווקא לעולם של, של פנימיות, לעולם של מחשבה וכו'. אבל הם מחליטים, אין, גמרא ושום דבר וכו'. וגם זה מתפרץ לפעמים, זה דווקא התפרצות שלא כל כך רע, כן, אבל גם זה לפעמים, בן אדם לומד, 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 פתאום הוא מרגיש שהוא מיובש לגמרי ומתרוצץ. ולכן הדבר הנכון יהיה לבוא ולהקשיב לעצמך ולשמוע מה הצרכים שלך ולהתאים את מערכת הלימודים שלך ל... כן, לא להיכנע, אבל להקשיב ולנתב ולנווט לאור הדבר הזה. יש לי חבר ש... הוא מאוד רוחני ופנימי, והיה לו קטע של כמה שנים בחיים שפתאום הוא נהיה ליטווק מטורף, כאילו ממש כל הזמן רק גמרא וזה ושום דבר. ואני ידעתי, פשוט ידעתי שזה משהו שעומד להתפוצץ לו בפרצוף מתישהו. ואחרי כמה שנים פתאום הוא נהיה ברסלב שם, כאילו, וכולם תעלו, מה יכולים לזה, אני היה לי ברור שיבוא יום ובום, כאילו זה התפוצץ לאיזשהו כאילו. אתה לא יכול לקחת בן אדם כזה ולשכוח מכל האישיות שלך, מכל התכונות הכי בסיסיות שלך. אז זה מה שאם הוא היה חכם מראש, אז הוא היה מראש, בא ורואה איך הוא מצליח לבנות עולם כזה, שהוא נותן מענה גם לצרכים האישיים שלו, למרות שהוא מבין וחושב שלימוד זה הדבר המרכזי וזה העיקר וכו'. הביטוי של הרב קוק ללימוד אמונה זה קטן הכמות ורב האיכות, כן, כמו המוח. דווקא הדברים הכי איכותיים והכי תמציתיים, הכי מרוכזים, אז הם קטנים, כי נותנים להם מקום, לא מפסים את כל ה... אז בסדר, אז גם בדוגמה הזאת, אני חושב שהעיקרון הזה, העיקרון שהוא עובד גם ככה, גם במקום הזה. עוד הערות?
אני לפעמים הבנתי את זה נכון, את מוסה, מסה, הוא אומר את זה, זה מהלך נכון, אבל... אתה נשמה מדבריך כלא עושינו את המספר. זהו, אין סברה אין זה ו... וזה לא נכון, אני מסריקים עם הרב כצד אחד במסברה של לא לחנות, אבל מצד השני יש בעמים מסתה וכצריך מספר, וצריך אין אני חנוק, אבל כאילו מה שאומר הרב אומר שיש מכירים, הרבה מכירים את החניקה היא לא טובה, אני מסריקים. מה שהרב נשמה כמו כל פעם שמסריקים רעיון הזו, מסריקים אותו בקיצוניות להבנה, אז אם הרב באמת סובר ככה, אז אני חולק על הרב.
בסדר, אני מקבל את ההערה. ואני גם מקבל את הניתוח, שכאילו, בסופו של דבר, זה צד מסוים. אני חושב שלעולם אסור לחנוק. אני חושב שהצד השני של המטבע הזה, זה הצד של הנחישות והרצון והעוצמה וההתמדה וכל המושגים האלה שברור שאנחנו אמונים עליהם וזה לא בא להחליף אותם וזה לא מתנגד אליהם וזה לא במקומם ויש מקומות שאנחנו נושכים את השפתיים כן וממשיכים הלאה ובכוח וכו'. יש נקודות כאלה בחיים וזה חשוב. אני בשום אופן לא בא לומר שהכל צריך להיות בזרימה. אני לא מתנגד למושג העמל, להפך אני דוגל בו מאוד, צריך לעמול וצריך להתאמץ וכו'. אבל העמל והמאמץ וכל האנרגיות שהן מושקעות, הן צריכים תמיד להיות עם איזשהו חשבון, שאנחנו לא שוכחים מישהו מאחורה וחונקים אותו באיזשהו חדר ונועלים אותו, וכן, מנסים לברוח ממנו, ופתאום יום אחד נקום בבוקר והוא יתפוצץ לנו, יתפרץ לנו בפרצוף. אבל אני בהחלט מקבל, וזה נכון להשלים את התמונה עם הדבר הזה, שברור שזה לא, כל האמירות האלה הן לא אמירות שבאות לבטל ולנטרל את העמל ואת ההתמדה ואת הנחישות ואת העוצמה ואת ההליכה עד הסוף, אלא הם באים רק לבוא ולומר שכל הדברים האלה שהם הכרחיים בשביל להתקדם בעבודת השם, הם צריכים תמיד גם כן לבוא חשבון עם הנקודה הזאת של אנחנו לא חונקים כוחות, אנחנו לא מבטלים דברים וכולי, אלא אנחנו אחרי הכל קשורים לעצמנו. השליטה, כן, שדיברנו עליה, היא שליטה של בסופו של דבר, היא שליטה של עוצמה, של עמל. כן, האדם מחליט החלטות, מקבל החלטות, מציב יעדים, והוא הולך עליהם עד הסוף. אבל השליטה הזאת והעוצמה הזאת, אמרנו שזה לא מתוך עמדה של להכניע את הכוחות האחרים, אלא בעצם מהלך שכל האישיות כולה, עם כל המכלול של האישיות, עם כל העוצמות של האישיות, היא כולה בעצם צריכה לבוא ולרוץ קדימה ולהתקדם ולפעול, ולא לבוא על חשבון איזה שהן כוחות.
אם זה דבר כל כך
מרכזי,
למה אתה עושה את זה
רק כאן? שאלה יפה. שאלת שאלה דומה, בשיעור בגמרא. לגבי הרמב״ם, נכון? טוב, אבל לפחות כאן היא עושה את זה. זה מה שאמרתי לך גם על זה.
כולם מדגישים את זה, אבל סבא של דבר זו מצווה אחת מתוך התרי"ג. ויש לנו תרי"ג שבן התורה לא עושה את זה.
אבל שזה קיים גם זו
כתוב? למשל.
הנה, עוד מעט יהיה לנו עוד
דוגמה. זה שלא
יגידו
שלא עושה את זה, מה שגבילו.
אני חושב שהוא עושה את זה בעוד מקומות, זה דבר אחד. דבר שני, יש מקומות שבאמת הדברים הם הרבה יותר מוחלטים. זאת אומרת שבאמת דובר על דבר שאין בו משחק. ולא תרצח, לא נגיד דיברה תורה כנגד לשון הבינה. כן, דיברה כנגד שערה. כאילו, טוב, נו, אתה יודע מה, אז תרצח אותו בצורה נוחה ושלא יסבול יותר מדי. כאילו, יש דברים שהם שהם כן מבחינתנו הם מוחלטים וטוטליים. פה זה דוגמה שהתורה כן הולכת לקראת, בגלל שהתורה פה מבינה שבאמת יש את האפשרות ללכת לקראת. אבל זה שהתורה פה הולכת לקראת, בעצם זה נותן לנו את, את המבט הזה ואת ההבנה הזאת לגבי אותם דברים שבאמת הם לא איסור מוחלט וגמור, כן? פה זה על גבול האיסור, מבחינת התורה זה בעייתי, אבל התורה אומרת, בגלל שזה בעייתי ולא משהו שהוא בלתי אפשרי, אז אנחנו הולכים לקראת. אבל ברור שזה לא בא לבטל את הגבולות האדומים שיש מקומות שבהם הדבר אסור, ונקודה, אין פה משחק.
בעצם נתקעת עכשיו במידה שכן, גם על מסר בחלב ועל חזיר ועל אדון.
שמה, שלא תאמר, יפשי ויפשי לתורה המסע שהתורה גזרה עליי?
לא, זה שמה שרבי מאיר רצתה לכל...
שבכל דבר שיש את האיסור, יש גם את היתר. התורה באה והתירה כנגד, כן? כן, יכול להיות שזה קשור.
כל בנו לביורד אפסר אל, הציגי לו על כמרה, התורה לא התירה חובה, מוחלטת את העני, חילל... את החייב, את הלווי כסף, לא התורה פעם, אבל לזה יותר התחצבות במציאות ופחות מצליחה כיסרם, אבל יסף איזה יסוד המסודות וברכסת לסערה שלמו וחייך הצוות. הרב תקים את העיקרון הזה על כל הסוגיה של הפתור לתורה צעי והאם אני מנגן או לומד או זה זה במייל סוגיה מאוד כמיסה ופרסונלית ולא באחת ההלכות הפחות מוגדרות שאני מכיר. האם יש מקום שבו הרב יאמר איזה ששייך עוד? גדול בכל הכוונה בתפילה חוץ מזה כאילו ההלכה אתה לא תגיד איזה אדם טוב,
תקרא, קרא, תשמע, סלו. לא, אנחנו מדברים על התחום של התאוות. מדברים על תאוות, מדברים על מצוות, כן? כלומר, למשל, באוכל. בלי קשר לתורה עכשיו. אדם בא לו עכשיו, הוא אכל ארוחת צהריים, בא לו עכשיו עוד שניצל. בסדר? בא לו, מתחשק לו. האם אני אגיד לו, תשמע, כאילו זה טייבס וכו' וכו' וכו', או שאני אגיד לו, אם אתה רוצה, אז כנראה שאתה צריך, אז בוא תיקח את זה וכו', כן? כאילו כל הנושא של ההנאה מהעולם, גם בלי קשר ללימוד תורה, עצם זה שהאדם מרשה לעצמו כל מיני דברים, כן? מצד הנתינת מקום לתאוות של האדם, האם יש לזה מקום? אני מדבר על דברים של היתר, כן? דברים שהם מותרים, השאלה אם אתה עושה את זה או לא עושה את זה. אתה עובר ברחוב ועובר ליד איזה קיוסק, בא לך לקנות גלידה. תקנה או לא תקנה. אז המוסרניק, הטוב, יגיד, שוב ולא, אין מצב לזה. אם הוא מדבר כנגד יצר הרע, אז הוא ידבר איתו, אז הוא יקשיב לו, אז יגיד לו, בוא אני אתן לך בבית, יש לי איזה גלידה, נשים בגביע, תהיה מה הוא רוצה. לא יודע מה, כאילו ידבר, ישוחח איתו על הנקודה הזאת, אבל זה לא דבר שחייב להיות דווקא קשור באמת ללימוד תורה. דוגמה נוספת, כן אורי.
בהקשר של שמעון בן מתן, אני אומר משהו אולי גם, כאילו הנקודה הזאת של איך אתה מתקדם, אם צריך להיות כל הזמן לצלם לך את ההתפחים, שיש כאילו עוד צורך של אדם של להתקדם בעבודה הזאת שלהם ולהגיע לאותה נקודה מרכזית, שגם זה צורך שצריך להידעו לחנות. זאת אומרת, בדיוק לא צריך ללכת לכל ה... כן, אני כל הזמן אעשה רק את מה שנוח לי, ורק את החסידות נגיד, כי יש
לך עוד צורך
שצריך לדעת
אותו, הוא עצם ההתקדמות, הוא עצם ההתקדמות. כן, זאת נקודה, אבל שלא תמיד היא באה מהמקום של הרצון, של החשק, אלא היא בעצם נקודה של האמונה, של ההכרה, של ההבנה. זה בעצם בא מהאני הבוגר, זה ממה שאני מבין שאני צריך, מה שראוי וכו'. ובעצם הדו-שיח פה זה הדו-שיח של האני המבין והרוצה והמכיר, כן, הלומד וחושב וכו'. לעומת העני המתחשק, העני הילד, כן? אבל נעשה, מי שזוכה שהלימוד אצלו זה גם מבחינת הילד הקטן שלו, כן? איך דוד המלך אומר, שחישבתי דרכי ואבית אל ידותיך, כאילו שהוא בעצם רגליו מוליכותו לבית המדרש, אז זה השראה וטוב לו. לא כולם, לא תמיד אנחנו מגיעים למדרגה הזו. דוגמה נוספת, כן, בשביל הפרשה שלנו, זה בעולם של גירושין. דרך אגב, אני רוצה לחזור קודם, אני חושב שזה גם קשור למה שהתחלנו לדבר בשיעור פתיחה לגבי בעצם האמירה של התורה ביחס למציאות. כן, שדיברתי על זה שהתורה היא לא באה בעצם לא דורשת ותובעת מהאדם עזוב את אנושיותך, עזוב את המציאות שבה אתה חי ובוא איתי למקום אחר. אלא התורה מתייחסת למציאות האנושית, מתייחסת אפילו למנהגים האנושיים, למציאות הרווחת, למציאות הקיימת, וביחס לזה התורה באה ומורה ומנחה ומרוממת, כן, ולוקחת את הדבר הזה למקום שהוא יותר טוב, שזה גם קשור לעניין הזה, לרעיון הזה. דיברה תורה כנגד המקום שבו האדם נמצא, כן, אם אני מרחיב את זה בצורה יותר ככה, פותח את זה בצורה יותר רחבה. התורה מדברת אל האדם באשר הוא אדם, בהתאם למצבו, בהתאם ליצריו, והתורה רוצה לתפוס אותו מלמטה ולרומם אותו. התורה לא באה לתת איזה שהם נורמות בשמיים, כן? לא בשמיים ולא מעבר לים. התורה לא באה עם דברים שכמה נזירים יכולים לבוא ולהצליח לפרוש מעולם ולקיים אותם. התורה באה לאנושות ורוצה לקחת אותה מהמקום שבו היא נמצאת ולרומם אותה. התורה רוצה לבוא ולקחת את המושג של הקידושין, של המוהר, כן? שקיים, של קניין האישה שקיים, לקחת אותו ולתת בו תוכן ומשמעות. התורה רוצה לקחת את המושגים הקנייניים שקיימים ורווחים, התורה נותנת משמעות. התורה כמובן גם מוסיפה. התורה יש גם כן את המצוות שהם חידושים של התורה. אבל בכל המערכת הקיימת של הבן אדם לחברו, כל מה שקיים כבר ונוהג ונמצא גם במקומות אחרים, באומות אחרים, בני נוח, התורה באה לוקחת את זה ונותנת לזה משמעות, נותנת לזה כיוון, נותנת לזה עידון, וקוראת לזה, נותנת לזה כל מיני יעדים שיובילו את האדם למקום טוב יותר. דוגמה מאוד מובהקת זה המאמר של הרב, חזון הצמחונות והשלום, כן, זה חלק מהאפיקים בנגב, שם הרב מדבר על כל מה שקשור במצוות של אכילת בעלי חיים. הרב טוען שבאמת לעתיד לבוא, בסופו של דבר התכלית זה לחזור למצב של האדם הראשון שהיה צמחוני ולא אכל בשר. אחרי היציאה מהטבע הותר לנוח ובניו, כן, בני נוח לאכול בשר, אבל עם היתר לאכילת בשר התורה מצווה כל מיני מצוות שקשורות לאכילת הבשר, שכל המצוות האלה הרב קורא להם, מכנה אותם כצוהר, כמין חלון כזה שמסגיר לאדם כל הזמן בתוך המציאות שבו הוא קיים, שהוא עומד, לאיפה צריך לשאוף, לאיפה צריך להתכוון. כאילו יש איזשהו יעד, יש איזשהו אופק שהוא נמצא שם. התורה לא באה ואומרת, לאכול בשר זה דבר רע. אל תאכלו בשר. התורה מבינה שהדבר הזה, במציאות האנושית של אחרי היציאה מהטבע, והרב מסביר את זה שם גם למה, היא בעצם בלתי אפשרית, והיא לא מותאמת למצב הנוכחי של האנושות, כפי שהייתה אחרי המבול. אז התורה מצד אחד באה ומתירה אכילת בשר בהתאם למצב של האנושות כפי שהיא, אבל מצד שני התורה גם נותנת אופק לדבר הזה, באה ואומרת, כן, למשל לגבי כיסוי אדם, אומר הרב קוק, כסכר פתחה, כן? כלומר, תתבייש. אתה ככה שופך את הדם, אתה ככה בא ואוכל בעלי חיים, לפחות תתבייש בזה, כן? כסכר פתחה. כלומר, זה מין תזכורת לאדם, בסדר, אתה אוכל בשר ושבעלי חיים, אבל או בשר בחלב וכולי, כל האיסור. התזכור, אחרי הכל, גם אחרי שאתה במצב שלך עדיין לא הגעת לדרגה, למדרגה של עתיד לבוא, אבל תדע שיש איזשהו אופק כזה. זה חידוש גדול. התורה מתייחסת לאדם ובאה מהמקום שבו הוא נמצא לרומם אותו. ולא 20 שנות אור מעל האדם לבוא ולתת לו כל מיני מצוות וציוויים שהם בעצם לא... לא מתאימים למצב שבו הוא עומד.
למה לא מקיים את התוכחה?
מה זאת אומרת?
מדברים שלא להוכיח אנשים, כי האדם מערב בזה גם... חושב שלא, שנהנה לו, נהנה מ... ויש את השני, לוקח את השני.
מי שיודע להוכיח, אז כתוב נזר לתורה, אחר תורך את עמיתך. מה שאומרים, שהיום לא יודעים להוכיח, וגם הדור כאילו לא, גם, לא בשל לקבלת תוכחה וכו', זה מה שהאחרונים אומרים לגבי הדבר הזה, אבל ולא תישא עליו חטא, כן? אבל באופן כללי, מה זאת אומרת, נזר תוכחה שרירה וקיימת במקום שבו אם אתה יודע שאתה יכול להוכיח ויכול לעזור לאדם לבוא ולהתקדם בהתאם למקום שבו הוא נמצא, בוודאי שיש מצווה להוכיח.
אנחנו שאומרים לו לייבם כי זה לא כאילו אתם יצא בכוונה להקים שם להכין. אז מה, התורה ידעה למי מדברת? היא מדברת עם בני אדם.
יכול להיות שיש גם ירידת דורות בדבר הזה, זה מה שאבא שאול אומר. אבא שאול אומר שבדורות ראשונים יכלו לכוון ובאמת שזה יהיה עם כוונה טובה. היום, להפך, זה הוכחה לזה, שכאשר אנחנו מבינים שהמציאות היא מציאות שבאמת היא לא מתאימה, אז אנחנו מתאימים את הדין של התורה למציאות. כי ככה שישהו ועליו היה לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בערבת דבר וכתב לו ספר גדול ונתן מידע ושלחה בביתו. בית שמאי אומרים, לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בערבת דבר, דבר ערבה, שנאמר כי מצא בערבת דבר, ותילל אומרים אפילו הגדיר חטב שלו, שנאמר כי מצא בערבת דבר. רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת נעה ימנה, שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו. רבי עקיבא הזה הוא מפליא, מצא אחרת נעה ימנה. כן, הוא מצא מישהו יותר יפה, אז הוא יכול כבר לבוא ולגרש את אשתו. זאת עילה שמצדיקה גירושים. ועליה לדעת, זה נשמע מופרך, נכון? ייתכן. עד כדי כך רבי עקיבא מזלזל בכבודם של בנות ישראל, שככה הוא מוכן שבכזאת קלות יבוא אדם ויגרש את אשתו. יש לו דבר מפליא של המלבים במקום על הפסוק הזה, ולהסביר הדבר מה שיתכן שבנות ישראל יהיו קלות הערך אשר אם יראה אחרת נעה ימנה. או שגדיחה תבשילו שתתיר התורה לגרשה. אבל משפטי השם אמת כנעל ורצה השם דבר שבני ישראל יחיו יחד עם נשותיהם חיי רצון ולא חיי הכרח. ואם לא היה יכולת בידו לגרשה, היה כל אחד מתעונן על חייו שבהכרח יחיה עם אישה שלא תמצא חן בעיניו. אבל כשיש לו יכולת לגרשה כל זמן שלא תאבד כל החן שהיה לה, תספיק למונו מזה. וחשבו שאם אישה אחרת גם היא לא תהיה טובה ממנה. וכל זמן שלא גרשה בהכרח הוא חיי רצון. ונסביר הדבר למשל קטן, אם יחרצו לאיש שישב בבית יום אחד לעונש יחשב לו, ומרצונו יושב כלו בבית כמה ימים ותחשב לו עוד לעונג ונחת. כן, אומר פה המלבים דבר מדהים, כן? רבי עקיבא הוא חכם, הוא מבין שדווקא הנישואים הקתוליים, דווקא התפיסה ההכרחית של הנישואים, זה שאומרים לבן אדם, התחתנת, גמרנו, עבוד לך. דווקא זה גורם לאדם להתקומם כנגד המצב שלו. ודווקא הדבר הזה גורם להמון המון תקלות ומין רצון יברוח מהמציאות הזאת. אם אומרים לבן אדם, אתה לא יכול להתגרש, אז הוא כל הזמן היה מבואס, כן? אני לא יכול לצאת מזה. ולכן אפילו אם היה משהו קצת קטן שלא טוב, כבר היה מרגיש שאי נדפקתי, איזה בסה, אני לא יכול. אבל ברגע שאומרים לו, תשמע, אתה אפילו אם מצאת אחרת נעים, אתה יכול להתגרש ממנה, כן? אז בעצם הרגשה שלו הרגשה של חופש, הרגשה של סבבה, כן? אין הכרח, אלא יש אפשרות. אם יש אפשרות, אז בוא ננסה, מה אכפת לי לנצות, למצות את האפשרות הזאת, את ההזדמנות הזאת עד סופה. כן, בוא ננסה, אולי לעשות שלום בית, בוא ננסה בכל זאת לשפר את היחסים וכו'. למה? כי האלטרנטיבה היא פתוחה בפניי, אני יכול תמיד ללכת אליה. והמשל כן הוא משל נחמד, כן, שאדם שיש מעצר בית זה עונש נורא, אפילו יום אחד, ואדם לא יכול לצאת מהבית יום אחד זה עונש חמור. אבל כשאדם מרצונו נשאר בבית, יכול להישאר כמה בבית והוא לא מרגיש שום דבר, כאילו סבבה, אין שום בעיה. אז זה משל מאוד מבהיר, כן, מחדד את הנקודה הזאת, שדווקא הכפייה, דווקא ההכריח, דווקא הניגוד, דווקא הדבר הזה בסופו של דבר הוא מביא להתקוממות. דווקא זה מביא לנטישה, דווקא זה מביא למין מצב של תגובת בומרנג, של בעיטה, של חוסר רצון. ודווקא האפשרות, דווקא ההקשבה, דווקא זה שמדברים כנגד יצר הרע, דווקא זה נותן לאדם הרגשה שהאפשרות קיימת, שכן, הדלת פתוחה, שהאופציות אפשריות וקיימות, ודווקא זה נותן לו איזשהו יישוב הדעת, נותן לו איזושהי רגיעה, וזה בעצם אותה חוכמה. כן, אותה נקודה של חוכמה של רבי עקיבא, שדווקא על ידי להשיג הישגים משמעותיים של התקדמות, של הישגים של משמעות, כן, אמיתיים, בהתקדמות בעבודת השם, בעבודת המידות, אז צריך לבוא מתוך מקום לא של כפייה וחניקה ויחריח, כי זה יוצר דווקא מצב, מציאות הפוכה של רצון להתקומם ולבעוט ולזרוק הכל, אלא מתוך מקום של דברי התורה כנגד יצרה, לדבר עם עצמי, לדבר עם המאוויים, עם החשקים, עם הרצונות, ודווקא האפשרות, ודווקא הדיבור, ודווקא הדבר הזה, הוא באמת עשוי לבוא ולקדם באמת ולרומם, ולהביא את האדם למקום שהוא מקום יותר, יותר טוב, יותר נכון, יותר בוגר, גם בצדדים הנמוכים של האישיות שלו. שנזכה לכך, בעזרת השם יתברך.
תודה רבה.
תודה רבה.